כתוב בהלכה שבזמן שאדם עושה קידוש, מגן אברהם מביא להסתכל על הכוס בזמן הקידוש, וגם להסתכל על הנרות, להסתכל על היין. המקור לדין הזה של להסתכל זה למעשה גמרא. גמרא אומרת שפסיעה גסה נוטלת אחד מ-600 ממאור עיניו של אדם. והגמרא אומרת שהוא יכול להחזיר, אדם יכול להחזיר לעצמו את המאור העיניים כשהוא מסתכל על היין, על הכוס בקידוש. זאת אומרת שדווקא בהסתכלות על היין בכניסת שבת, בקידוש, יש תיקון לעולם הראייה, לעולם העיניים שלנו. ויש לעומת זאת דבר שנקרא פסיעה גסה, שזה מקלקל את עולם הראייה שלנו. יש כמה היבטים לנושא הזה. אנחנו רואים שיש קשר בין עין לבין היין. קודם כל זה גימטרי, אבל הגמרא אומרת גם שטוב עין הוא יבורך, טוב עין הוא יברך. זאת אומרת שמי שמברך ברכת המזון על הכוס זה מי שיש לו עין טובה. על כוס יין מלא כברכת השם. בקידוש בליל שבת אנחנו רואים ויחולו השמיים והארץ. מה קרה בשבת? בשבת לא נוספה שום בריאה, לא נוצר שום פרט חדש שלא היה לפני זה. כל הפרטים כבר קיימים. אז מה יש בשבת? ויחל אלוהים את יום השביעי, ויחל אלוקים מלאכתו ביום השביעי, ויברך אלוהים יום השביעי, ויקדש אותו. למה עכשיו דווקא ביום השביעי יש ברכה? כי באמת אפשר להיות בעולם הזה ולראות כל מיני פרטים ולהגיע לטעות מוחלטת בגלל שלא רואים את המכלול. יש סוג של עיוורון שהוא אדם רואה, אבל הוא רואה פרטים ולא רואה מכלול. כשאדם רואה פרטים ולא רואה מכלול, הוא יכול להגיע למסקנות מעוותות ולא נכונות. שבת ויחל הכללות, וירא אלוקים את כל אשר עשה מכל מלאכתו. שבת זה לא זמן שבו עוסקים בפרט כזה או פרט אחר שנמצא בבריאה, אלא המכלול של הבריאה. ויחל אלוקים. וכשאנחנו מסתכלים על הכללות של הבריאה, היה רואים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. פסיעה גסה, מהירות, הליכה מהירה, חפוזה, עלולה להיות ממוקדת בזווית מסוימת בפרט מסוים, להתמקד בו וממהר להסיק מסקנות, ממהר לקבוע עמדה, ממהר להגדיר הגדרה, ממהר להחליט מה יש כאן. צריך לאזן את הנטייה, נטיית ששת ימי המעשה, שנטייה לקצוות, לקחת פרטים, להסתכל כל פעם לפרט אחר, ולהסתכל על היין בעיניים ולתקן את העיניים. לתקן את העיניים, פירושו של דבר לתקן את היכולת להסתכל על מכלול ולא על פרטים. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כולך, מסביר רב קוק באורות, בוודאי שיש לנו הרבה ביקורת על עם ישראל. יש הרבה דברים שעדיין לא משופרים בעם ישראל. אבל שלמה המלך הוא לא עיוור, אלא הוא מסתכל על כולך. במכלול, הוא מסתכל על המכלול, על אירועי כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אז מה זאת אומרת? שיש שתי נקודות, שתי צורות הסתכלות שונות לגמרי. יש הסתכלות אחת שעסוקה בפרטים, ויש הסתכלות שעסוקה במכלול. האם מי שעסוק במכלול הוא שקרן? הוא מרמה? לא. משל, למה הדבר דומה? אולי הבאתי את הדוגמה הזאת, אני לא יודע, פעם קראתי את זה מאמר של הרב יצחק שלט, הוא מסביר, הוא היה למד גמרא אצל רב אחד בבני ברק, אחד קראו הרב גדליה, אז הוא למד ממנו כל מיני דברים עמוקים בגמרא, אז הוא הביא ממנו סברות, אז אני משתמש במשל שהוא משתמש בהלכה, אבל אני מביא אותו לכאן. משל, למה הדבר דומה? לאדם שעומד מול שדה חיטה ואומר, איזה שדה חיטה, ממש ממש מדהים השדה חיטה. ובא אליו מי שאומר, שקרן, זה לא נכון, זה לא שדה חיטה. הוא הוליך אותו בתוך השדה ומראה לו שיש כמה מקומות שצמחו כמה קוצים. פה צמחו כמה קוצים. אומר, למה אמרת שזה חיטה? זה לא מדויק. זה שדה שמעורבים בו גם חיטים וגם קוצים. תדייק בלשונך. אומר, אני מדבר איתך עכשיו על השדה. לשדה הזה קוראים שדה חיטה, זה השם שלו. אני לא אומר שאין פה קוצים, לא אמרתי את זה. אבל ההגדרה של מה שראינו כאן, מה שיש לפנינו, זה שדה חיטה, זה הגדרה. זאת אומרת שיש מילים, משפטים, שבאים, לא, באים, הם לא נבנים מתוך סך כל הפרטים, אלא הם באים לתאר את המכלול. מה יש כאן? מה המכלול? מה יש כאן? הגדרה כוללת. וזה מאוד חשוב שיש לנו הגדרה כוללת בחיים, כי הגדרה כוללת מאפשרת לנו התייחסות. אנחנו, קשה לנו מאוד ליצור התייחסות שהיא רק בנויה מפרטים, כי כל פעם פרט אחר יתפוס את עינינו, וכל פעם ההתייחסות תשתנה. זו התבוננות של קצה. פרשת שבוע הבאה, פרשת בלק, בלעם, שהוא מי שיש לו עין רע, זה בלעם, הוא מבקש מבלק לראות אפס קצהו. בלק אומר לו, סליחה, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה. צריך לראות על הקצה, חלק, לא המכלול. כל עין הרעה יונקת כל כוחה, לא משקר, היא מדברת אמת. עין רעה מדברת אמת, תמיד אמת. אלא שהיא עסוקה בקצה, בחלק, בנקודה, בפרט. זה אמיתי. כן, הבעיה היא שאם לא דיברת על המכלול, אתה שיוצא שקרן. זה שקר במובן הזה, שזה לא, האמת השלמה, יש בה גם עוד נקודה, עוד זווית, שהיא אותה משמעותית, וזה המכלול. ככל שאנחנו דבקים בראייה האלוקית, בראיית השבת, שבת קודש, שבת שבאה לקדש את עולם הראייה שלנו, להתרגל להגדיר את המושגים לפי המכלול. בהלכה פוסקים לפי רוב, זה גם סוג של שקר. מה עם המיעוט? המיעוט לא נחשב. מה אתה מתעלם מהמיעוט? שקרן, מה? יש פה מיעוט, איך אתה יכול להתעלם ממנו? לא, אנחנו מגדירים הגדרות של מכלול, של כלל, וככה הגדרה הלכתית, זה מותר. אנחנו לא אומרים כשיש רוב ומיעוט יש פה גם היתר וגם איסור, אנחנו לא אומרים פסק, זה מותר. לפי מה? הכלל, הגדרה כוללת, יש פה מותר. בית דין, הייתה הצבעה בבית דין, רוב דעות אמרו פטור, רוב מיעוט אמרו חייב, בית דין פסק פטור. לא נכון, זה שקר, הרי חלק מהבית דין פסק אחרת. לא, ההלכה מדברת בשפת המכלול, התורה מחנכת אותנו לשפת המכלול. זה מבט של שבת. נכון שיש פרטים, אנחנו לא מזלזלים בפרטים, אבל את השקפות העולם שלנו, את היחס שלנו, את ההגדרות שלנו, אנחנו בונים לפי המכלול, לא לפי הפרטים. ומכלול אין פירושו עכשיו משהו אחר, זה לא חשבון של פרטים, זה סוגיה אחרת לגמרי, זה כלל. כלל זה לא פרטים. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים להידבק בעין טובה, זה בעצם להידבק במדרגה שנקראת מדרגת הקודש או מדרגת הברכה. זה לעלות מדרגה רוחנית, לעלות לעולם שבו ההגדרות נבנות מהכללים ולא מהפרטים. זה לא שקר, זאת האמת. יש אמת, מושג שלם שעניינו תורת הכללים, והוא הדבר יותר משמעותי, יותר חשוב, יותר עיקרי בעולם שלנו. נביא אולי עוד משל שהרמב״ם משתמש בו בשמונה פרקים, פרק ראשון. כל אחד מאיתנו מתייחס אל עצמו כבן אדם. אומר הרמב״ם שזאת תהיה טעות לחלק את האדם לחתיכות, לחלקים, ולומר שבאמת אין פה בן אדם, אין פה מכלול שנקרא בן אדם. זה לא נכון. יש בתוך האדם חלקים חלקים. יש חלקים שהם לא קשורים לך, הם לא בן אדם. זה שיש לך תאים בגוף שיש להם שאיפת צמיחה, רצון לצמוח ולגדול, זה לא קשור לבן אדם. זה צומח, לכל צמח יש תאים שרוצים לגדול. אז זה הצמח, זה חתיכת צמח. יש בתוכך המון חלקים שהם בכלל לא חלק מהאישיות שלך, הם לא חלק מהאדם, הם צמח. חוץ מזה יש חלקים באישיות שלך שאפשר לקרוא להם חיה, ויש חלקים שאולי באמת הם בן אדם. זאת אומרת, אפשר לחתוך אותך לחתיכות ולומר שאתה בעצם, זה לא נכון לומר שאתה כולך בן אדם. אומר הרמב״ם, כל זה טעות. אומר הרמב״ם, זה טעות שנפלו בה הרבה חכמים, כך הוא כותב, שחכמים גדולים נפלו בטעות הזאת. מהי הטעות? עיבוד הראייה הכוללת. אומר רמב״ם, זה לא נכון, זה אתה בן אדם, זה מושג כולל שנקרא בן אדם, ומתוך המושג הכולל הזה שנקרא בן אדם, גם את כל הפרטים אני אקרא להם אדם, אני אקרא לתאים הביולוגיים שלך תאים אנושיים. אני לא אומר, יש פה תאים ביולוגיים של הצומח שנמצאים אצלך. לא, זה תאים של בן אדם. וזה נפקא מינות מאוד גדולות. אנחנו יודעים שגם היום, עם כל הכבוד לעולם הרפואה, עולם האנושי שלנו מסתכל כך. עושים ניסויים ב... איברים של בעלי חיים, אף אחד לא יסכים שיעשו ניסויים באיברים של בני אדם. למה לא? מה זה משנה? אנחנו לא יכולים. מה? כשהם מתים, כשבן אדם חי, מישהו יעשה ניסוי, לא יעיזו לעשות ניסוי. זאת אומרת שיש לנו איזה הבנה שזה חלק מבנם. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אפילו אם יהיה איבר של בן אדם מת, איבר של בן אדם מת, אנחנו נקבור אותו, אנחנו נתאמץ מאוד לקבור אותו. למה? מה זה? כלום. זאת אומרת שאני רואה איבר של בן אדם מת, חליל, אני רואה כזית מן המת, אני לא רואה כזית, אני רואה בן אדם. אני לא רואה פרט, אני רואה מכלול. זה בן אדם, פה נמצא מולי בן אדם, אני אקבור אותו, אני אעשה את מאמצי קבורה עצומים. אבל אם זה היה חלק ממחיה, לא הייתי עושה את המאמצים. מה זה ראה? תנתח את זה ביולוגית, כימית, אין שום הבדל בין האיבר הזה לאיבר הזה. אתה רואה חתיכת בשר או עצם, אין שום הבדל. איזה בן אדם, למה אתה מדבר? זה עצם, זה עצם, זה נראה אותו דבר בדיוק. וכל הפרמטרים זה אותו דבר. לא, 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 זה בן אדם, צריך לקבור את זה והלכות שלמות, ולא רק בעם ישראל, בכל מיני מקומות בעולם. למה, מה קרה? זאת אומרת שאנחנו לא מסתכלים על פרט, אנחנו לא רואים פה פרט, אנחנו רואים פה מכלול. זה בן אדם, לא אכפת לי החלק הזה, החלק הזה בן אדם. ההגדרות היותר אמיתיות גם בהלכה וגם בחיים שלנו הן הגדרות כולליות. זאת עין טובה. עין טובה זה לא הונאה, עין טובה זה לא שאני מתייח, עין טובה זה תפיסה עקרונית שיטתית של המציאות. אנחנו עסוקים במכלול, לעולם אנחנו נביט, נעסוק במכלול. וכשאתה מסתכל על המכלול, הרבה דברים נראים אחרת לגמרי. כן. אז הנה חינמי. אז הנה חינמי, המכלול לא טוב. אז יודעים להגיד, הוא רשע. ואיזה אין עין טובה. אז לא, אומרים זה עין, אומרים עליו דברים רעים. ואפילו את הדברים הטובים שבו, אנחנו נגיד שהם רעים. כי הוא רשע, ומה שהוא רשע אז הוא רשע, וטובתם של רשעים רעה אצל צדיקים. ואנחנו לא רוצים את הברכות של הרשעים, לא רוצים ברכות של רשעים, לא רוצים רחמים של רשעים, לא רוצים שום דבר מהרשעים. כי אם המכלול הוא רע, אז זה רע, זה ממקור רשעים יוצא רשע, ממקור הטומאה יוצא רע. דוגמה לדבר, אולי עסקנו בזה, אני כבר לא זוכר, צערי הרב, הזיכרון כבר בוגד בי. דיברנו על, נדמה לי, על משפט, נכון? הרב קוק שואל בפלא תואר, למה פוסק השולחן ערוך שאם בנושא מסוים המשפט הישראלי והמשפט הגוי הם אומרים אותו דבר, אסור ללכת לך משפט הגוי. למה? בהלכה הזאת זה אותו דבר, אותו דין בדיוק, אחד לאחד מה שכתוב בשולחן ערוך ומה שכתוב במשפט של לא יודע, של קנדים, אותו דבר. אז מה אכפת לך? לך לבית דין קנדי בערכאות. אלא אומר רב קוק, לא, אל תסתכל על הפרט, תסתכל על המכלול. הפרט הזה בא מתפיסת עולם כוללת של משפט גוי, וכל המשפט, כיוון שהוא בא מתפיסת עולם שיטתית כוללת של גויים, אז כל הפרטים שם הם תחת חסות התפיסת העולם הכוללת הזאת. שוב, אני לא מסתכל על הפרט, מסתכל על המכלול, גם לכאן וגם לכאן. כן. נכון. אבל בהגדרות שאנחנו, הגדרות האנושיות שלנו, שאנחנו מגדירים הגדרות, אנחנו כן מגדירים ככה. לא, זה לא שזה לא טוב. זה התפקוד, זה החיים שלנו. אנחנו כך מגדירים את המציאות. וזה יותר נכון להגדיר ככה את המציאות. כי אנחנו צריכים לתת גם כותרות. יש כותרות. מה זה? הכותרת מה זה היא כותרת כללית, היא לא כותרת פרטית. צריך לתת הגדרה, מה זה? מה? אנחנו לא מפספסים, כי עכשיו אנחנו עסוקים בכותרת. יש נושא אחר, שאחר כך אני צריך ללכת לשדה ואני נתקל בקוץ, אני רוצה לעקור אותו. אבל כשאני נתקל בקוץ, אני לא עסוק עכשיו בהגדרות כוללות. אני עסוק עכשיו בלבדוק אם יש קוצים בשדה. אבל יש את השלב או את הנושא שנקרא ההגדרה הכוללת. מה יש פה? גם כשאני אגדיר על בן אדם באופן כללי שהוא צדיק, זה לא אומר שאין לו חטאים. יש לו חטאים שהוא צריך לתקן. כן. אין דבר כזה, נכון? כן. לא, לא. במכלול, במבט הכולל, תמיד קודש ישראל השם ראשית ואותו. לא, אפילו אחי. כי עדיין המידות והערכים והאמונה, המכלול של עם ישראל נשאר. זה יותר משמעותי. למה? כי כשאני מסתכל על הנשמה מול הגוף, הנשמה היא יותר כללית, יותר עקרונית. כי כשאני מגדיר בן אדם, אני מגדיר אותו מצד הנשמה שלו, לא מצד הגוף שלו. כן, נכון. זאת אומרת שההגדרה שלי על בן אדם היא מצד נשמתו. כי הנשמה היא דבר יותר כולל מהגוף. אז לכן אנחנו מגדירים בן אדם מצד הנשמה ולא מצד הגוף. מי אתה? אני לא אגיד שאתה סך כך וכך מסה פיזית. למרות שיכול להיות שמבחינת הרוב, אם נעשה ניתוח בזה, נראה שרוב מה שיש לך פה לכאורה זה פיזי, חומר. אני לא מגדיר אותך ככה. אתה זה האישיות שלך. דווקא הצד הרוחני הוא יותר כולל, ולכן הוא אתה. צריך להתאמץ מאוד 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 בשביל להיות רשע מישראל. כך אומר רבי מאיר, כך פוסק הלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך קרויים בנים. זאת אומרת שהמכלול הוא כל כך משמעותי, הנשמה היא כל כך דומיננטית, שהיא תמיד תשפיע על המכלול, על הראייה הכוללת. זה לא אומר שאין חטאים, חטאים חמורים מאוד, אבל ההגדרה הכוללת, כמו שאני לא כל כך מהר אשנה את ההגדרה שלך שהפסקת להיות בן אדם. גם אם תשתולל כל היום כמו כלב ותנבח על אנשים ותטפס על קירות ותאכל בשר חי ותדוף על חתולים, אני לא יודע מה תעשה כל היום, לא כל כך מהר השתנתה ההגדרה הכוללת של האישיות שלך והפסקת להיות בן אדם. זה לא פשוט, כי עדיין יש פה הגדרה כוללת. אתה בן אדם, שזה המון נפקמינות. גם אם אתה תתנהג כמו כלב כל היום, שזה הגדרות, אתה בן אדם, זה נפקמינות אין סוף לעובדה שאתה נקרא בן אדם, לא כלב. כי ההגדרה היא לא לפי הפרטים, אלא בצד האישיות שלך אתה נשאר, זה הכלל, נשארת בן אדם. אותו דבר עם ישראל. כן, צריך מאמץ מאוד גדול, זה כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. אז זהו, זה כבר, אני אומר, יכול להיות מצב כזה שזהו, זה כבר זהו, איבד את השם, השם השתנה, נכון, השם נהיה השם אחר. זה יכול לקרות, בהחלט. זאת אומרת שעין טובה היא בעצם אומרת שבעולם הזה הרצון האלוקי הוא העיקר, וכמה שבני אדם לא, מה הם לא יעשו, הרצון האלוקי הוא העיקר של העולם, הוא מחיה את המציאות והוא מהות המציאות, ולכן וירא את כל האלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וזה לא השתנה, כי עדיין הרוב זה מה שאלוקים עשה. את זה כותב הרמב״ם בחלק שלישי במורה נבוכים. הרמב״ם כותב שיש תופעה שאומר שהיא דווקא נמצאת אצל אנשים שמחזיקים מעצמם, אנשי אומנות, אנשי ספרות. מי עושים תחרות, מי יותר מקטר על העולם שהוא שחור. יש תחרות כזאת. אם אתה כותב שירים, ספרים, מזמורים שמראים שהעולם הוא נורא והיום, כל שהביטויים שלך יותר דרמטיים, אתה נחשב יותר אומן יותר מוצלח, פייטן יותר מעולה, מסופר יותר מחוכם. יש את התחרות, כאילו אם אתה אומר שהעולם רע, אז כנראה שאתה פילוסוף חכם. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, בחלק שלישי, כל זה טעות אחת ענקית. מה הטעות שלכם, אומר הרמב״ם? אתם לא יודעים מה זה נקרא מכלול. אתם לא יודעים להסתכל על מכלול. המכלול זה מה שאלוקים, ומה צנה שאלוקים עושה הרוב, המכלול של העם הוא טוב. כי רצון השם מניע את העולם ובורא את העולם ומחיה את העולם ברוב חסדו, וזה המכלול, זה הגדרת עולם. מה זה העולם? עולם חסד ייבנה והעולם כי לעולם חסדו. זה הגדרה של העולם, הגדרה הכוללת. מה תגידו, יש פה בעיות? אני יודע שיש פה בעיות, אבל הגדרת המציאות, מה יש לפנינו? העולם הזה, העולם הזה טוב או רע? העולם טוב, הוא מחיה אותו ריבונו של עולם, וכיוון שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, אז הוא טוב. מצד הדין, זאת אומרת שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא יראה הרבה הרבה עבירות, אז הוא יצטרך לתקן אותם, אז יהיו דינים קשים, אבל זה לא משנה את העובדה שהעולם הוא טוב, כי העולם הקדוש ברוך הוא עשה אותו, וכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם, אז העולם הזה הוא טוב. אני לא אמרתי שזה פשוט. אני מסכים לגמרי, אחרת רמב״ם לא היה צריך לכתוב את זה. אני מסכים לגמרי, אחרת אברהם אבינו לא צריך לחנך לזה. מה זה שאברהם אבינו בעל עין טובה? אברהם אבינו מחנך את כולם לאמונה בהשם ולא לעבוד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? תראה, אני מסתכל על העולם, יש פה הרבה צדדים, אני לא מצליח לראות תמונה כוללת של המציאות. יש פה מלחמות, יש פה גם שלום, יש פה גם אהבה, גם שנאה, יש פה גם אנשים טובים, גם אנשים. העולם הזה יש פה המון צדדים, אני לא יודע מה קורה. מסקנה, העולם הזה מנוהל על ידי כמה גורמים, זאת עבודה זרה. אומר, כשאברהם אבינו מחנך למלחמה בעבודה זרה, איך הוא עושה את זה? בעין טובה. עין טובה שווה אמונה בהשם בורא עולם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר אברהם אבינו, תתרגלו להסתכל, לשפוט את המציאות לפי המושג שנקרא מכלול. בוודאי שיש בעיות בפרטים, אבל יש אמונה. אמונה זה תפיסת העולם הכוללת, ואם אין לך תפיסת עולם כוללת, אתה תיפול בעבודה זרה. וכן כותב הרב קוק באורות התחייה, שאם יש פירודים בעם ישראל, זה נקרא עבודה זרה. אם אדם אומר זהו, הם כבר לא, זה נקרא עבודה זרה. זאת אומרת שאיבדת את המבט הכולל, הסתכלת על החלקים ואיבדת את המכלול, אז זה נקרא עבודה זרה, מחשבת עבודה זרה, ככה קורא לזה. אם הוא לא יהודי, הוא מקדש אישה, נותן לה טבעת, הרי את מקודשת לי. היא מקודשת או לא מקודשת? מקודשת. אלא מה? אני אומר שצריך להיזהר מהדעות שלו, וצריך לתקן את הדעות שלו, וצריך להיזהר מההשפעות ההרסניות של החינוך שלו. הוא יהודי, כן. הגדרת סטטוס כללי, הוא יהודי. יש נפקמינה עכשיו מאוד גדולה, כי אם אני מגדיר את ההגדרה הכוללת עכשיו הוא יהודי, אומר המהר"ל, עכשיו אם זה הכלל, אז החטאים שלו זה פרטים. אני אתקן את החטאים שלו, אני אלחם בחטאים, אני יודע שזה פרטים, זה לא המכלול. ואם זה פרטים ולא המכלול, אז זה כנראה טעות. לא יכול להיות, יש פה פרטים מוטעים. זאת אומרת שאני אומר, אומר המהר"ל בנצח ישראל, שהחטאים בעם ישראל הם לעולם מקרה ולא עצם, ככה הוא כותב. כי העצם זה הגדרת המכלול. החטאים הם מקרה, אז מה זה מקרה? זה לא ברור לי מה זה עושה פה. אז גם עובדי עבודה זרה, אומרת הגמרא בקידושין פרק שני, הם נקראים בנים. צריך להתאמץ מאוד בשביל זה. אתה מכיר על מישהו בעם ישראל שקראו לו רשע? אני מכיר הסב הרשע, המן הרשע, אנטיוכוס הרשע. מה? אתה מכיר מישהו? על אותו האיש קוראים לו פושע, פושע ישראל, אותו האיש. מה? כן, היו הרבה, המונים היו, מלא בן סורר ומורה, וקוראים להם רשע. כן. כן, זה לא הגדרה של פה. לא, זה הגדרה כוללת. כי אמרנו הגדרה הוא בן אדם מישראל, זאת אומרת הגדרת הישראל שבו היא המהות שלו, היא המכלול. מה זה סגולה? סגולה זה הערך הכולל. זאת אומרת, אם יש לי, אם אני אקח זהב, בסדר? ואני אצבע אותו בשחור ועטוף אותו במלא מלא אבקה מסריחה של אפר, וכל מי שרואה רואה שחור וכהה ומגעיל, זה זהב או לא זהב? זה נקרא סגולי, בסדר? זה ערך סגולי של דבר. מה זאת אומרת? יש פה מכלול, המכלול נשאר זהב, זה העצם. אז מה זה כל זה? בעיות. אבל עכשיו אני, כיוון שזה בעיות, אני אומר, זה לא חלק מהמכלול, זה לא חלק מההגדרה המהותית. אז מה זה? זה טעויות, זה דברים חיצוניים, זה השפעות מבחוץ. אומר הרב חרלאפ, כותב וחוזר על זה כל הזמן במענה הישועה. אומר הרב חרלאפ, כל החטאים של עם ישראל זה השפעה שבאה מבחוץ. כל החטאים של עם ישראל, השפעה מבחוץ. אז כנראה, אבל אם תמצא אותם אני... אם אתה מכיר את הסברה? כן, דתן ואבירם. מה? מדהים, זאת אומרת יש מצב נוראי, זה נורא שאיבד את הזהב, איבדו את הזהב. זה תמיד דברים מאוד מאוד מסוימים שאנשים איבדו את תכונת הזהב שבהם. זה לא פשוט, צריך משהו, מאמץ מאוד מאוד גדול להיות לגמרי, לצאת מהכלל, יוצא מהכלל לגמרי. רשע, כפר, יצא, הוציא את עצמו מהכלל, כפר בעיקר. יש מצבים כאלו, אני לא אומר שכן, אבל זה דבר שצריך, משה רבנו עושה מאמץ מאוד גדול לבחון את זה. האם הגענו עד כאן? איזה מאמצים הוא עושה פרשת קורח? ועוד פעם הולך אליהם וקורא להם, ועוד פעם מקרא להם, והאורחיים אומר כן, הוא ניסה לפתות אותם, ניסה... עד שהוא מגיע למסקנה, אין, אז זה לא זהב, נגמר. טוב, לא כל כך מהר. בוקר, אומר, בוקר, חכו מחר, בוא נראה, אולי מחר זה ישתנה עד מחר. קצת התעוררות, את... מה? הוא לא היה זהב אף פעם. מה, הוא לא שייך לעם ישראל. אבל הוא לא היה זהב. המכלול שלו אף פעם לא היה מכלול כזה. הוא בן אדם, אתה שואל, האם גוי, אם הוא לא מוגדר כבן אדם, גוי צריך להתאמץ מאוד כדי שמזיק להגדיר אותו כבן אדם? אותו דבר, יהודי צריך להתאמץ מאוד כדי שנגדיר אותו כגוי, כמו שגוי צריך להתאמץ מאוד כדי שלא נגדיר אותו כבן אדם. יש מצבים שאנחנו רואים על בן אדם, הוא איבד צלם אנוש, נכון? יש ביטויים כאלו. איבד צלם אנוש, הוא כבר לא בן אדם. אנחנו אומרים, הנאצים היו חיות, אנחנו, חיות אדם. זה לא, הוא איבד את האדם, הוא לא בן אדם כבר. המרם אומר שיש מצב שאדם הוא ירד למדרגת חיה, זה הקדוש ברוך הוא משגיח עליו כמו חיה. איבד את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא על בני אדם. הקדוש ברוך הוא משגיח עליו כמו משגיח על חיות. ממש, זה נורא. שגוי נגדיר אותו שהוא כבר לא בן אדם. אם הוא עובר על שם מצוות בני נוח. כן. זה הרמב"ן על פרשת וישב, לכאורה. וישלח. מה שאנחנו מנסים לומר שצריך להתרגל שיש פה שתי רמות של הבטה שלא סתרות אחת השנייה. יש סוגיה אחת שהיא הגדרת מה יש לפניי, מה יש כאן, ויש סוגיה אחרת מה הם הפרטים, איך מתמודדים איתם. וזה מאוד חשוב להקדים את הדבר הראשון לדבר השני. קודם כל, מה נמצא לפניי? הגדרה כוללת. אחר כך בוא נרד לפרטים. זה נפקמין העצומה. לפעמים יש בן אדם שעושה משהו שמאוד מאוד מאוד לא מצחן בעיניך. אתה מאוד מאוד כועס עליו ומאוד מתרעם עליו. למה הוא, למה סיכמתם משהו, עשה הפוך למה שסיכמתם 180 מעלות. מאוד נפגעת ממנו. ואתה רואה כרגע את האירוע הזה, ובאמת אתה חושב, אתה מאוד כועס עליו. ובאמת אתה צודק, באמת הוא עשה דבר לא תקין. אבל עכשיו, כשאנחנו באים ליצור את היחס לאותו בן אדם, אנחנו צריכים ללכת הפוך. עכשיו, תעצור רגע אחד, תשאל מי זה? מי הוא? מי הבן אדם הזה? האם אתה יכול להגדיר אותו, הבן אדם הזה בוגד, לא אמין, שקרן? זה הגדרת האישיות שלו? אתה יודע שלא. זה לא נכון, זה לא נכון להגדיר אותו ככה. עכשיו היה לך מקרה שבאמת היה לך מאוד מאוד כואב, כי היה תחושה של בגידה. אבל הוא לא כזה. אתה יודע טוב מאוד שההגדרה הכוללת שלו היא לא כזאת. ממילא, עכשיו כשאתה תגיע לאירוע הנקודתי הזה, שהוא קיים, נפגעת, הוא עשה דבר שלא רצית אותו, אתה יודע, אתה מסתכל עליו אחרת לגמרי. זה לא האישיות שלו, זה לא הוא, לא המכלול של הגדרתו. נפקמינה, איך אני מטפל בזה? איך אני פונה אליו? מה אני אומר לו? מה השפה? מה השיח? ומה הפתרונות? יש סיפור על הרב ציודה, אני לא מכיר את הפרטים, אבל שהרב ציודה אמר על מישהו אתה משקר, אז הוא אמר לו, מה הרב אומר שאני שקר? הוא אמר, לא, אני לא אמרתי שאתה שקר, אני אמרתי שאתה משקר. עכשיו, זה אומר שאדם מצליח להחזיק בראש שתי קומות. זה עולם אחר לגמרי. הכל נראה אחרת לגמרי. כל הביקורת, כל שיפת התיקון, השפה, המילים, הכל נראה אחרת לגמרי. זה לא הונאה. זה הסדר של, זה כמו תורת הכרה. איך ההכרה שלנו עובדת? איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו בעולם? ואם נעיין טוב, אני אומר שוב, תסתכלו טוב טוב בהמון נושאים בהלכה, אתם תראו שבהלכה נושא הכלל הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד, בהמון נושאים. אפשר לראות גם בדאורייתא וגם בדרבנן איך שההלכה מחנכת אותנו לראות את הדברים במכלול. יש פרטים, אבל שההגדרות, יש עולם שלם של הגדרות, והגדרות זה הגדרות שבנויות על הכלל. עומד מרובה על הפרוץ, אז זה עומד. דינים של רוב, הגדרות רשויות בשבת ועוד ועוד. מקצת היום ככולו. מה זה מקצת היום ככולו? על מי אתה עובד? אני מסתכל על המכלול. יש עוד הרבה דברים. טוב, בשורות טובות, בהצלחה.